אחי, אתה פשוט משודר שנייה.
מה זה עושה?
אתה בקלות, אם אתה יכול...
מה זה עושה? שיוכל
לשתר.
ככה זה טוב. תעשה, איך שאתה מבין, הנה, אני משודך. בסדר, יופי. נשתיק אותו שלא יפריע לנו. כן, שלום רבותיי, שלום עליכם. מי דיבר איתי על מה זה היה, תזכיר לי, נישואים אזרחיים. אז אני רוצה להגיד משהו לא על נישואים אזרחיים, אלא על נישואים בכלל, ועל ההבדל בין נישואים כדעת משה וישראל לבין נישואים אזרחיים, כן, ברמה עקרונית. זה קשור גם לפרשת השבוע, כידוע, שידוכים של יצחק ורבקה. אז נגיד משהו על זה, ואז אני אצפה מכם שתמקדו את שאלותיכם, מה בדיוק מטריד אתכם, שנדע מה, לאן לכוון את הדברים. בסדר? טוב, תראו. כידוע לכם, בעצם אני מקווה שידוע לכם, שהרמב״ם פותח את הלכות אישות שלו, ספר נשים של הרמב״ם, ביד החזקה. וההלכות הראשונות זה הלכות אישות. הלכות אישות שלו, הרמב״ם פותח בתיאור המצב, מה היה קודם מתן תורה ומה קורה לאחר מתן תורה. כן? והרמב״ם אומר שם כך, קודם מתן תורה, היה אדם פוגש אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, אז כונסה לתוך ביתו, בועלה לבין, בינו לבין עצמו, והרי היא אשתו. כיוון שניתנה תורה, נצטווינו שתחילה ייקח האדם את האישה, יקנה אותה, או יקדש אותה, לא משנה כרגע, הביטוי המדויק על זה יש מקום לדון, ואני לא יודע, טוב, אם תרצו לדבר על זה נדבר, אבל הביטוי המדויק נניח, כי, בלשון הפסוק, כי ייקח איש אישה, ורק אחר כך יישא אותה. בעצם אולי נוסיף עוד משפט אחד, הוא כבר קשור לפרשת וישב, אז נזכיר אותו עכשיו, כבר עכשיו. קודם מתן תורה היה אדם פוגש אישה בשוק, כן? אם רצה הוא והיא, לא רוצים חתונה, אבל רוצים סתם איזה מפגש ארעי, כן? כמו שהיה עם יהודה ותמר, נכון? אז נותן לה שכרה ובועלה על אם הדרך, שם לא מכניסת לתוך ביתו כי היא לא הפכת להיות אשתו, כן? אלא נותן לה שכרה, גדיעיזים או משהו כזה, נכון? ובועלה על אם הדרך. זהו, כיוון שניתנה תורה, אין, יש, כתוב בתורה לא תהיה קדשה בבנות ישראל, ולכן בעצם הרמב״ם מעיד על שני שינויים משמעותיים שקרו בעקבות מתן תורה. קודם מתן תורה הייתה, היו שתי אופציות. התיה נקרא לה האופציה המזדמנת, כן, של הקדש, כן, ולאחר מתן תורה המציאות הזאת נאסרה, אין יותר מציאות של קדשה, לא תהיה קדשה בבנות ישראל, עוד שנייה, לא תהיה קדשה בבנות ישראל. לדעת הרמב״ם גם אסורה פילגש, גם פילגשות שהיא לא בדרך של קידושין. הדרך היחידה של אדם לחיות חיי אישות לאחר מתן תורה לדעת הרמב״ם היא רק במסלול של נישואים, בנישואים כדת משה וישראל, וגם בזה יש הבדל, כי קודם מתן תורה הנישואים היו ברגע ששני בני הזוג רוצים, אז בינו לבינה כונסה בין, מכניסה לתוך ביתו, כונסה בינו לבינה והרי אשתו. לאחר מתן תורה זה כבר לוקח אותה בפני עדים, זה כבר עסק, יש פה איזה פרוצדורה שבה יש שלב מוקדם ויש השלב השני שהוא שלב של הנישואין. יש קידושין, רק אחר כך הנישואין, ואני מקווה שכולכם יודעים שיש קידושין ונישואין, לומדים כתובות עכשיו, אז אין אף אחד שלא יודע, אני מקווה שאת ההבדל בין קידושין לבין נישואין, והגיע הזמן ולא ניסו, זה למדתם בתחילת השנה, נכון? אז אתם יודעים. טוב, עכשיו כך, מה בעצם שורש הפער הזה, וזאת הנקודה המשמעותית. קודם מתן תורה, או שיהיה ברור, המציאות של קודם מתן תורה היא המציאות שקיימת גם היום אצל אלה שלא קיבלו תורה, אצל בני נוח, מובן? רק אלה שקיבלו תורה, עם ישראל שקיבל תורה, השתנה אצלו הדבר הזה. אז המציאות קודם מתן תורה היא מציאות שבה, נקרא לזה בצורה הכי פשוטה, מציאות של המושג של נישואין הוא מושג של שני אנשים שהחליטו לקשור את גורלם זה בזו וזו בזה, וזה עסק פרטי שלהם, אף אחד זה לא מעניין אף אחד, זה הכל בשביל הצרכים הפרטיים שלהם, ולכן הם ביחד, הם רוצים, הם נפרדים, יש גם אפשר להתפרד, אפשר להגיד להתראות בכל יום ששני בני הזוג לא רוצים, אחד מהם לא רוצה, אז קם בבוקר אומר לאשתו, או שהאישה אומרת לבעלה, מבחינת המציאות קודם מתן תורה, שני הצדדים יכולים לפרק את הבית, חופשי לגמרי, כן? נמאס לי ממך, או בביטויים יותר עדינים, בא לי משהו אחר, או סתם רוצה קצת שלווה לעצמי, כל ביטוי שתרצו, ואז הם נפרדו, כל אחד הולך לדרכו, הכל טוב לגמרי. במציאות של לאחר מתן תורה, כן? באה תורה ואומרת, מוסד הנישואים, וכל המוסד הזה של קיום העולם וקיום הבריאה, וזה שיש ויאמר להם אלוהים לאמור פרו ורבו, ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו, שזה לא סתם איזשהו ככה משהו חייתי, אלא לאחר מתן תורה מדובר בתהליך שיסודו בהתקדשות ובקדושה. לא בכדי ברכת האירוסין היא בנוסח, למדתם את זה, נכון? עכשיו זה כתובות נפזיים, כן? כן, בטח, למדתם את זה. כן? בנוסח בני תימן, הנוסח הוא מקדש ישראל, בנוסח המקובל אצל רוב קהילות ישראל, מקדש עמו ישראל, אנחנו פעם קדושים, התוכן המרכזי, קדושת עם ישראל, ופירושו של דבר, מרגע זה, זה כבר לא נישואין, זה לא עסק פרטי שבינך לבין אשתך, אלא זה עסק של הקדוש ברוך הוא באמצע, עם ישראל באמצע, ולכן אדם מקדש אישה בפני עדים. זה כבר לא עסק שבינך לבינה. זה עסק של עדים, צריך להיות נוכחות אובייקטיבית של אנשים בדבר הזה, וצריך להיות תהליך של מצווה של קידושין, ולראשונה גם מדברים על מוסד הנישואין, לא כמוסד נקרא לו פלסטי, במובן הזה קודם מתן תורה, מה זה נישואין? חיים בפועל ביחד, כן? לכן הגמרא תאמר במסכת כתובות, אולי כבר נתקלתם בזה, של בעולת בעל יש להם לגויים, נכון? נכנסה לחופה ולא נבלה, אין להם, כי אין מושג כזה של איזה נישואין תיאורטי, אין מושג של תיאוריה, יש למעשה. לכן בעולת בעל יש להם, זה מושג, אישה בעולת בעל זה אשת איש אצל גוי, אבל אין מושג נכנסה לחופה ולא נבלה. בישראל יש מושג נכנסה לחופה ולא נבלה, יש שם נשואה, וזה למה? כי כבר לא חיים בצד הפרקטי בלבד, אלא חיים גם בצד העקרוני, וחיים בצד העקרוני זה שמבטאים את כל מוסד הנישואין כמוסד של אושה, כמוסד של התקדשות, כמוסד של ברית שנחרטת פה בין שני אנשים, כן? כדי להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה, וכדי להיות אלה שבונים בית נאמן בישראל, כשאומרים אז בית נאמן בישראל הכוונה בית של קדושה. זאת הנקודה, זה הפער המרכזי בין המציאות של קודם מתן תורה למציאות של אחר מתן תורה. ולכן כשמדברים על נישואין אזרחיים, כששואלים שאלה כזאת, נישואין אזרחיים במהותם זה, וזה גם השיח שקיים היום בחברה, עד כדי כך שזה בצד הקיצוני שבא, שבשיח הזה גם חד מיניים מדברים על זה, כן? שני בנים, מה? למה לא תכיר בהם כזוג נשוי? ושתי בנות, חלילה, כל מיני דברים כאלה. יש גם בשיח שקיים היום במדינת ישראל, כן? וכולי. שיח הזכויות ושיח הזה. השיח הזכויות בעצם באמת רואה במוקד את שני האנשים האלה. ועד כדי כך כשהשיח הוא קיצוני, לא משנה מי הם שני האנשים האלה, אם זה בן או בת או שני בנים או שתי בנות, הכל לגיטימי. בעיניים של המבט הזה. אבל כאן אני שם ממש על השולחן את הדבר המרכזי של והבדילנו מן הגויים. נישואין הם לא עוד ברית בין שני אנשים, הם ברית של קדושה. ומי שקובע מהי קדושה זה זה הקדוש ברוך הוא. לכן אין מקום לדבר, ואני, יש לי צרימה איומה באוזניים כשאני שומע, כן, של היה איזה יהודי שאמר לי, מה, אין לך אמפתיה לאנשים שהם יש להם נטיות חד-מיניות כאלה? יש לי את מלוא האמפתיה להם, ואני מוכן, אם צריך, לעזור, לתמוך בכל מיני דברים, בכל מיני דרכים שלא נרחיב בהם כרגע. אבל יש הבדל גדול בין לתמוך ולגלות אמפתיה לבין לבוא ולהגיד, כן, אבל יש לו רצון להקים בית. אצלי להקים בית יש רק דרך אחת, זה כדת משה וישראל. כל מה שלא כדת משה וישראל הוא לא בית. הוא רוצה לחיות עם מישהו בבית שלו, שני חברים, בסדר, למה צריך לקרוא להם זוג? אצלי אין זוג, זוגיות יש אחת, זוגיות של קדושה. אני לא מנע מהם שיגורו ביחד, אם הם רוצים, אני לא, ישאלו אותי, אני לא כך אוהב את זה, אבל זה לא עניין שאהבה כרגע. מה שירצו יעשו מה שהם רוצים. אז זאת הנקודה המרכזית. ולכן הנקודה המרכזית שצריך לדעת, שאם מתן תורה בא לידי ביטוי קדושת ישראל. ואני כמה פעמים אמרתי, כשמבקשים ממני לדבר בשבע ברכות, וזה, אז אני הרבה פעמים משתמש בברכה הראשונה בשבע ברכות, שרשי אומר שהיא לא מסדר, רשי בכתובות, למדתם את זה עכשיו, כן? היא לא מסדר ברכות הנישואין, אלא אומרים אותה לכבוד העם הנאספים. כך אומר רשי. מהי הברכה שאומרים? אומר רשי, שהכל ברא לכבודו. אומר רשי, אומרים אותה לכבוד העם הנאספים. מה פשט? אומרים אותה לכבוד העם הנאספים. כי בדיוק בנקודה הזאת כך. כשיש, אני יודע מה, ברית, ברית מילה, אז כולם יודעים למה מתאספים? למצווה. יש בר מצווה. אז כולם יודעים למה מתאספים? למצווה. כשיש חתונה, אז לא כולם יודעים למה מתאספים. כולם חושבים שמתאספים, כי יש פה אהבה בין איש לאשתו. ורוצים להיות שותפים בשמחה הזאת של אהבה שבין איש לאשתו. באים חז"ל ואומרים לעם הנאספים שהכל ברא לכבודו. כן? שמחת נישואין גם היא שמחת מצווה. היא שמחה של קדושה, של קדושת ישראל. בניית הבית היא לכבודו יתברך. ואיש ואישה שזכו שכינה ביניהם. כי מהיום כשבונים בית זה לא שניים, אלא שניים פלוס שכינה. שניים פלוס קדושה. וכשחסרה השכינה, אתם יודעים מה קורה, מה יש שם? לא זוגיות, אלא אש. זה מה שיש שם. מה שנשאר זה אש. אש אוכלתה. לכן המערכת ההלכתית מתנגדת לגמרי למוסד הזה שנקרא נישואים אזרחיים. עד כאן בתמצית הדברים. עכשיו זה הבימאי שלכם, תשאלו מה מטריד אתכם, מי שאלה את הנושא הזה, לא יודע למה זה, אבל מי שאלה ומי שחשוב לו הנושא הזה, מה הוא רצה לשמוע ממני, אני לא יודע אם הוא שמע כבר מה שהוא רצה או שהוא לא שמע מה שהוא רצה, אבל זאת ההזדמנות עכשיו לשמוע אתכם. בבקשה, כן, רק תדבר בקול שאני אשמע אותך.
למה יהודה אמר
תמר
הוציאו ותסרק?
טוב, הלאה, בסדר, אני עכשיו ארכז כמה שאלות, נענה על כולם יחד, כן. מה? לא שומע.
יש לי עוד שאלות.
עוד שאלות, אז אולי בוא ניתן בינתיים לעוד אחרים לשאול קצת, ככה, ואז אם יישאר ניתן גם לך לשאול עוד, בבקשה.
מה הדין של ילד מנישואים
אזרחיים? מה?
ילד מנישואים אזרחיים, מה?
הלאה.
יש הבדל בין נישואים אזרחיים אחרי הקידושים לנישואים אחרי האזרחים בלי קידושים לפניהם? כלומר, אולי יהיה לנישואים אזרחיים דין של
קצת? אחר כך אני אברר איתך מה אתה מתכוון בדיוק. אני עכשיו רוצה לרכז את השאלות בזריזות, כן?
האם הרב בעד לתת
אוקיי, כן. רגע, מה קורה פה? יש איזה עת יותר טוב מזה? אוקיי, כזה שהוא יכתוב יותר מהר. טוב, בסדר, זה יותר טוב. כן?
ה-
היום שבנישואים אזרחיים זה כאילו יש שופט, כן, שזה מאוד מאוד ציבורי, אולי כבר יותר ציבורי, למה אנחנו עושים פחות?
בסדר, כן.
היום בחברה הכללית יש הרבה פעמים בעיה של בגידות.
בגידות?
כן, בגידות.
אצלנו גם יש בחברה הדתית יש כאן דברים כאלה. אני מקווה שפחות, גם אני מקווה שפחות.
בכל מקרה זה יותר נפל לציבור, אולי לתת לגיטימציה לנשים אזרחים יפחיד את בנות שלנו מזרים אחר.
כן.
כי מי שמבקש נשים אזרחים, לא מבקש לגיטימציה מההלכה, הוא רוצה שהמדינה תיתן לו את הנשים אזרחים. כאילו, עקרונית, אם לא יודעת של הדת, כאילו המדינה בכלל, אז זה לא ישועים אותה בכלל.
טוב, בוא עכשיו, אתה רצית עוד, יש לך עוד שאלות, אבל שאלה אחת אני מרשה לך עוד לשאול. תבחר מכל מה שיש לך עוד אחת הכי טובה שאתה רוצה.
לגבי הפילגשים, אמרנו
שמשנה
תורה זה פילגשים.
כן.
אוקיי,
בסדר. זהו, מורה ורבותיי, בואו נסתפק בזה להיום, תשאירו משהו במקום הבא. זהו, תראו. אני אתחיל לענות בשאלות מקומיות שהן שאלות באמת זה הוציאו ותשרף זה אחרי שנודע ליהודה שמדובר בתמר כשיהודה בא אליה הוא לא ידע שתמר עכשיו סתם איזה רווקה ברחוב כן רווקה היא אסורה אנגל מכולה בגלל שיש את איש שומרת יבם יש את איש לפי התפיסה הזאת לכן היא אסורה כשיהודה בא אליה חשב סתם איזה מישהי שיש לה מקצוע שנקרא קדשה והיא רווקה אבל לא ידע שיש את איש. עכשיו שהתברר לו שיש את איש, והיא הכשילה אותו. היא ידעה שהיא... ולכן הוציאה ותסרף.
כן?
מה?
אז לא הכל מותר לגמרי לגויים,
ויש
מגבלות.
יש את איש אסורה לגויים. יש את איש אסורה לגויים, לא להתבלבל. לא, אף אחד לא... הלאה. לגבי הפילגשים של... זה, של... דוד ושלמה, הרמב״ם מודה בהלכות מלכים שרק למלך מותרות פילגשים ואם תשאל אותי למה בהזדמנות אחרת נדבר על זה אני אענה לך רק במילה אחת בלי להיכנס לזה יותר מדי כרגע דיפלומטיה בסדר? אבל מי שמבין מבין מי שלא מבין בהזדמנות נעסוק בזה אם תרצו הלאה גם כאן ילד מנישואין אזרחיים הוא קשה לכל דבר אין זה. הוא ילד פגום כמו ילד שנולד שלא מנישואין כן? כדי שהבלד יהיה ממזר חלילה הוא צריך להיוולד או לאשת איש או מנישואים של חייבי קריטות ומעלה קריטות או חייבי מיטות בית דין כן? נישואים של אותן 15 עריות וכולי אבל כל עוד לא מדובר בדברים כאלה אין בעיה הבלד קשר
גם לכהונה? גם
לכהונה? אם זה מנישואים אזרחיים הבלד קשר לכהונה כן? אם זה בוא לא נתבלבל נישואים אזרחיים הכוונה ילד שנולד כתוצאה מלא נישואים ילד מחוץ לנישואים ילד מחוץ לנישואים נישואים אזרחיים בהלכה זה אפס בסדר? תכף אני עוד מעט אתייחס קצת מתן את המשפט הזה שבהלכה זה אפס אני אמתן את זה ואני אגיד מילה אחת על זה בהמשך אבל כרגע זה ילד כזה זה קשר לגמרי אוקיי? נישואים אזרחיים אחרי קידושין, מה זה נישואים אזרחיים אחרי קידושין? אם יש קידושין, אז הנישואים הם לא נישואים אזרחיים, בגלל שיש קידושין, אם הוא קידש אותה, כן? אז אחר כך זה לא נישואים אזרחיים, אחר כך זה נישואים, מה זה, במה זה אזרחי? שהוא הולך גם לפני שופט, שילך לפני 1,000 שופטים, זה לא מעניין.
לא, אבל אחרי שהוא הולך לפני שופט, היא נחשבת נשואה? כלומר, אולי זה דין של קונסה לביתו, זה מה שהגויים עושים, זה רצה ובאי.
לא הבנתי, לא הבנתי. הוא קידש אותה כדת משה וישראל?
כן.
אז היא אשתו לכל דבר בעניין. זה פשוט, על זה אין שום ספק. זה שהוא הולך לשופט או למשרד הפנים או לזה כדי שיהיה רישום אזרחי, הרישום האזרחי לא מפקיע את הקדושה, לא מפריע לקדושה.
לא, אבל יש נישואין אחרי הקידושין, נכון? יש רק שלב מסוים אחרי הקידושין.
בסדר, השלב הזה יעשה על פי דין. אם הוא לא יעשה על פי דין, יתשאר, עדיין אשת איש ועדיין יתשאר הרוסה. אם יוולד בן, הוא יהיה בן שלו וכולי, ואם תלך למישהו אחר, זה ילד יהיה ממזר. יש כאן קידושין כמו נישואין. כדת משה וישראל הכוונה היא שהוא יכנוס אותה לתוך ביתו ויברך שבע ברכות וכו'. כל עוד לא יברכו בשבע ברכות ולא יכנוס אותה לתוך ביתו, אז כלב לא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אז יש שם איסור דרבנן. טוב, הלאה. הייתה שם שאלה לגיטימציה לאלטרנטיבה. האם אני נותן לגיטימציה לאנשים שלא רוצים? זה קשור גם לשאלה של מדינה, מי ששאל פה זה. תראו, אנחנו דיברנו עכשיו במשקפיים הלכתיות. אם אנחנו מדברים עכשיו במשקפיים ציבוריות, כן? כחברה במדינת ישראל, כן? אז אני אומר את זה בצורה כזאת. לעניות דעתי, צריך לאפשר לזוגות פסולי חיתון על פי ההלכה, לאלה שלא אין להם אלטרנטיבה להתחתן על פי ההלכה, צריך לאפשר להם, המדינה צריכה לאפשר להם, חייבת לדעתי לאפשר להם, מה שהיום לא קיים. היום זה קיים או שעושים את זה באינטרנט או בקפריסין או כל מיני דברים כאלה, אבל היום לא קיים במסגרת החוק במדינת ישראל. היום זה לא מתאפשר. אני חושב ש כחברה, שוב, אני לא אומר עכשיו אמירה דתית, אני אומר עכשיו אמירה ציבורית חברתית, כן? אני חושב שאי אפשר שאזרחים במדינה לא יוכלו, כן, להקים מסגרת משותפת. ולכן, כן, בשיקולים של מדינה, לפחות לאלה שאין להם אלטרנטיבה, כן, שעל פי בנישואים דתיים, אם מדובר באזרחים יהודים, אז בגלל שיש בהם איזה פסול כלשהו שלא מאפשר, ממזרות או דברים כאלה, אז צריכים לאפשר להם לקיים מסגרת אלטרנטיבית, אם זה מוסלמים או נוצרים, לא משנה. בסדר? זה אחד. האם אני מוכן לאפשר, כן, גם מסגרת כזאת, גם לאלה שיכולים להתנשא כדת משה וישראל, ולא מעוניינים להתנשא כדת משה וישראל, כן? האם אני כמדינה רוצה, המדינה יכולה להחליט גם, שגם את זה היא רוצה. זה תמיד, אני לא המדינה, כן? אני בקושי ההלכה, גם זה לא. אבל המדינה יכולה להחליט מה שהיא רוצה. לחוקק חוקים במדינת ישראל, אתם יודעים מי מחוקק, הכנסת, והיא לא מחויבת למה שאני אגיד להם. אבל אם אתם שואלים אותי, לו אני חבר כנסת, או לו אני רוצה להמליץ לחברי הכנסת, מה כדאי לעשות, אני, כרגע אני נגד זה שיאפשרו לאלה שיש להם המסגרת הדתית, כן? המסגרת ההלכתית, אז אני לא צריך לאפשר להם. הם לא יכולים לבוא בתלונה או בטענה, זה אני חושב שטענה לגיטימית, כן? שזכויות פרט ברמה הבסיסית ביותר, כן? אני רוצה, גם כן, שתהיה לי אישה רוצה לבנות בית, במובן, כל אדם רוצה את זה, כן? זאת זכות בסיסית. אז אם אני לא מאפשר לו אותה בכלל, אז זה בעיה. אבל אם אני מאפשר לו את זה, אני אומר לו, אתה חי במדינה שבה אין הפרדת דת ממדינה כרגע, ואני חושב שלא צריך להפריד דת ממדינה. אני חושב שחשוב שמדינת ישראל כמדינה ששייכת לעם היהודי תהיה מחויבת בתנאים מסוימים, בדברים מסוימים, לדת ישראל, לתורת ישראל. לכן אני חושב שלאפשר דבר כזה לאנשים שיש להם אלטרנטיבה במסגרת ההלכתית, כמובן אני צריך לדאוג, זה תפקידנו ואחריותנו, שהמסגרת ההלכתית תהיה מסגרת ידידותית, מסגרת מחמה, מסגרת תומכת, ולא מסגרת שמרחיקה וכו'. ובזה ארגון צוהר עשה רבות בשנים האחרונות, ונקווה שגם הרבנויות במקומות השונים יהיו יותר חמים ולבביים. אני חושב שיש שינוי גם בדברים האלה, לא יודע עד כמה, אבל קיים שינוי בדברים האלה. זה שיש שופט זה לא משנה את המציאות. שופט הוא שופט אזרח, לא קשור לכלום. כן?
התכוונתי כאילו, ההבדל מהותי שכאילו זה כבר הופך את
התראי. אני מבין שזה משהו ציבורי, אבל הנקודה היא לא רק ציבורית. זה לא ציבורית. זה ציבורי עם זיקה לקודש הבריחו. זאת הנקודה. ופה, כשיש, הפכת את זה לציבורי, אבל נשארת את הקדוש ברוך הוא בחוץ, עדיין לא עשית כלום. בסדר? שאני לגבי השאלה ששם בסוף נשאל, לא יודע מי זה היה, ששאל עם בגידות וכו', אולי זה באמת כדאי. אז אני רוצה להגיד לך משפט אחד שאני שמעתי, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כן? שהיו שנים שבהם כשהיו באים רבנים לחתן זוגות, כשהם היו מחתנים זוגות חילוניים, אז מראש הם היו בכוונה לוקחים עדים פסולים כדי שהקדושים לא יהיו קדושים, כדי שלא יהיה בעיה של ממזרות וכו'. אני לא יודע אם הסיפור נכון, אבל אם הסיפור נכון, זה היום ונורא. זה היום ונורא. תחשבו על זה, שבא זוג, ואומר לך, אני רוצה להתקדש, ואני בא אליך לרבנות, משלם לך באמת את הכספו, לא משנה עכשיו, בלי, תעזבו את הכסף, לא, לא הדבר, הכסף הוא לא המרכזי פה. אבל רוצה, אומר, אני רוצה קידושין כדת משה וישראל, והוא בא למקום שהוא יכול לקבל קידושין כדת משה וישראל, ומה הוא מקבל? הוא מקבל זנות. כי אם אין קידושין כדת משה וישראל, אז הבעילות הן בעילות זנות. כן? אתם מבינים עד כמה הדבר הזה נורא והיום? שאנחנו במוידנו נבטל את קדושת ישראל? ובכן רבותיי, אותי, אני חרד יותר לקדושת עם ישראל, ולזה שתהיה קדושה בעם ישראל, ושרוב הבתים יהיו בתים של קדושה, ואם יש כאלה שחוטאים, אז דברו שם. אני לא צריך לשנות את כל המדיניות בגלל שיש כאלה שחוטאים, ולא יודע כמה חוטאים. כן? ולכן עמדתי ברורה בעניין הזה, נחרצת. כן? כשעושים קידושין, צריכים לעשות קידושין כדת משה וישראל, לגמרי, לגמרי, לגמרי כדת משה וישראל. עכשיו, אם בא זוג ואומר, אני לא רוצה את זה, אני לא צריך לאפשר לו את זה עכשיו. כן? היי, הוא יחיה באיסור, שיהיה באיסור, בסדר, לא באיסור, יחיה באיסור, באיסור, אבל יחיה בלי זוגיות, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה, רוצה לעשות את זה. אני נותן לו, אני אומר לכל אדם כזה, יש לך אפשרות, אתה רוצה לנישואין, במדינת ישראל הנישואין הם רק על פי ההלכה. כבר אמרתי שאלה שלא יכולים לנשא על פי ההלכה, צריך לאפשר להם, צריך להחריג אותם במסגרת החוק ולאפשר להם מסגרת אלטרנטיבית.
גם אחים.
מה זה אחים? ביניהם? הם פסולי חיתון? לא, אז הם לא פסולי חיתון. פסולי חיתון זה אדם שאין לו יכולת להתחתן במדינת ישראל. זאת הכוונה. לא שאין לו יכולת להתחתן עם פלונית. אדם שיש לו יכולת להתחתן, אם בא כהן ורוצה להתחתן עם גרושה, אני לא צריך לאפשר לו אלטרנטיבה, אז שיחפש לעצמו משהו אחר. כן? אני מדבר על זה שאם יש אדם שהוא מעמדו הוא לא מוגדר, הוא חסר דת או לא יודע מה, והוא לא יחתן על פי ההלכה, לאנשים כאלה צריכים לאפשר נישואין כדת משה וישראל. מה עוד יש לנו פה? אין לנו פה עוד שאלה אחת, רק שנייה, רק לוודא שעניתי על הכל. כן, אני רק עוד חייב נקודה אחת לפני השאלה שלך, אני חייב עוד נקודה אחת בקשר לנישואים אזרחיים. כן, יש בפוסקים שאלות שיכולות להיות לתת לנישואים אזרחיים אולי משקל הלכתי, ואני רוצה להסביר. יש איזו חזקה שאין אדם עושה בילתו בילת זנות וגמר ועל לשם קידושין. כן, ולכן יש כאלה שאומרים שכיוון שגם אלה שהולכים לנשא בנישואים אזרחיים לא רוצים לחיות בזנות, הם רוצים לחיות כבעל ואישה, אז לכן ודאי ש... ואז אנן סעדה שמתקבל לשם נישואי, לשם אישות, ולכן אם יש אנן סעדה זה כאילו קידושים בפני עדים, ולכן זה נחשב קידושים כדת משה וישראל. ויש הרבה בתשובות שנכתבו סביב הסוגיות האלה וכו'. אני אומר בקצרה מאוד את הנראה לעניות דעתי בסוגיה הזאת. לדעתי זה נכון אם לו המציאות הייתה מציאות של מחויבות להלכה. דהיינו בדורו של הריב"ש כשואל שאלה כזאת, כן? או בדורות התלמודים, אז זה לא אכפת לי, זה נשאר בדורות הראשונים וכו'. כשהמערכת, כל אדם היה באופן בסיסי, כן? כל המערכת העולמית הייתה מערכת רליגיוזית, דתית. כן? אין לך אדם בעולם שלא היה שייך לדת מסוימת. המושג הזה של האתאיזם, של אנשים שלא מחויבים לשום מערכת דתית, אלא רק למערכת חברתית כזאת או אחרת, זה מושג של 100, 150, 200 שנה אחרונה. אתם מבינים מה שאני אומר?
אבל הפילוסופיה היוונית של אריסטו ואפיקורס.
טוב, אתה שואל אותי שאלה, אז גם להם הייתה דת אלילית מסוימת, לא יודע, הפילוסופים עצמם, יש מקום, החברה, כל החברה העולמית בכלל, כן? המיתולוגיה היוונית של התקופה הפילוסופית, כן? כן? לא חסרים שם כל מיני אלים ואלילים למיניהם, ברוך השם, בשפע, לא חסרים שם זה, לא היה, החברה כחברה, אם פגנית או פחות פגנית, לא משנה, החברה כחברה הייתה חברה דתית, כן? שמחויבת למערכת זה. ו- ואז אתה אומר, אפשר לדבר, להשתמש בחזקות, חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. כן? היום, אנשים, הרבה מאוד אנשים, לא מחויבים משום מערכת הלכתית. הם אתאיסט בהגדרה, או לפחות הם רואים, בוא נגיד, המיינסטרים של הרחוב הוא נקרא לו חולי, לא משהו שיש בו צד של קדושה. וגם אם אדם ברור לי שהוא לא מתכוון לזנות, אבל הוא ודאי גם לא מתכוון לנישואין כדת משה וישראל. הוא רוצה נישואין, אבל אדרבה, כל המסגרת הזאת שלו זה, הוא רוצה נישואין לא דתיים. כן? ונישואין לא דתיים, זה ודאי אפשר לבנות על זה שהוא חזקה שהוא התכוון לשם קידושין. ולכן בנישואין לא דתיים זה נשאר לא נישואין, אלא נשאר חיים של מחוץ למסגרת של קידושין כדת משה וישראל, ולכן אין להם שום משמעות הלכתית. עד כאן בתמצית התמצית של יקרי הדברים. בבקשה, שאלה אחרונה, וניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.
מה שאמרת על סולי חיתון שצריך
להפשר להם,
זה רק מדינית או שיש...
רק מה?
זה רק אמירה מדינית או שיש גם אמירה דתית שאמור...
לא. הלכתית לא, אין בזה שום צד דתי, רק אמירה של זכויות אזרח, זכויות פרט, שכל אדם מגיע לו. מה? מבחינת הלכה הוא לא יכול להתחתן, אז מה אני אעשה לו? אבל כחברה, כחלק מחברה, כשאנחנו חיים בתוך חברה, בתוך מדינה שבה יש כל אדם יש לו זכויות מינימום, אז אני חושב שהזכות הזאת היא זכות שצריכים לאפשר אותה במסגרת החוקים במדינת ישראל.
למרות שנוגע לצדה
הלכה? כן, זה אדם שלא יכול להינשא על פי הלכה.
ומי
מתחתן? עם מי מתחתן? עם מי שרוצה. אם יש איזה גוי שרוצה לחתן עם גויה, יש איזה מישהו שאתה אומר לו אתה לא יהודי על פי הלכה, אני לא יכול לחתן אותך, ויש גויה זה, אז אם לא יכולים לחתן על פי הלכה, אז מה תעשה להם? איפה התחתנו?
אבל נגיד
ממזר. על פי דין הוא לא, הוא יכול, תמצא לו ממזרת, אם תמצא לו ממזרת אני אשכנע אותו לחתן עם ממזרת. זה הדבר היחיד שהוא יכול. אז אני אומר, אם ברוך השם אני יכול להגיד לך שכמות הממזרים הרשמיים במדינת ישראל שואפת לאפס, וזה טוב. כן? לא בגלל שאין בגידות, אלא בגלל, לא משנה, לא בגלל שאין בגידות, אלא בגלל שלמרות הבגידות המערכת הלכתית כדי להכריז על מאן דהוא שהוא ממזר כמעט בלתי אפשרי. יש לצערנו יכולים להיות מצבים כאלה, אבל המערכת ההלכתית, כיוון שממזר ודאי אמר רחמנא ולא ממזר ספק, ויש לנו כל המערכת השיקולים ושאיפת כל הפוסקים, כן, היא להשתדל לא להגיע למצב שבו יש ממזר. ויש אפילו מדרש מבהיל שאומר שאם יש ממזרים בעולם, אז אל מי צריכים לבוא בטענות? אל רבני ישראל שלא דאגו לבדוק עם ממזר, כי יש כל הכלים ההלכתיים כדי למנוע את ההגדרה הזאת. אז עד כאן, תודה לכם.